עלא כיפה. טוב, טוב, טוב. יהודי, הרע שעושה יהודי כשהוא אוכל זה רעש טוב, נכון? נעים לשמוע איך שיהודים אוכלים.
אנשים שזה משגיע אותם.
משגיע אותם? מי זה משגיע?
כמו הדריסה ודברים
כאלה. כן. מעניין.
פשוט תחושתי.
טוב, בקיצר, לפני פסח צריך פרנסה, כסף, נכון?
לא.
שאלה, איך עושים כסף? אם אדם רוצה להיות גביר, מה הוא עושה להיות גביר? איזה פעולות הוא צריך לעשות שהוא יהפך לגביר אדיר? גרים פה בגביר של מיליוני דולרים.
מטסת.
שיתרום מסר.
ירושה.
טוב, בואו נשמע איזה דבר ככה קצת... כן, כן.
מטסת.
מטפסת? להדפיס כסף.
להדפיס כסף.
זה גם טוב, גיליתם תוך שתי דקות כל כך ברעיונות, אבל השיר הזה מספר כזה דבר. ישב עם מנהל חשבונות, ועשו, אז עברו מסמכים. לפתע אמר לו המנהל חשבונות, אתה יודע מה? שמתי לב לתופעה מעניינת. ההשקעות שלנו הכלכליות במשך השנה האחרונה, הסתכלתי, ראיתי דבר מעניין. אותה השקעה גדולה שהשקענו בתחילת השנה והיינו בטוחים שיש שם רווח עצום, נרוויח מההשקעה הזאת, שמנו שם המון כסף, המון זמן, בפועל, אותה עסקה לא הרווחנו כלום. כלום. אולי לא הפסדנו, אבל לא הרווחנו כלום. מאידך, היה לנו השקעה לא זוהר במיוחד, לא חפצנו להיכנס אליה, וממש בטעות נפלנו לתוכה. היה לנו הרבה עוגמת נפש שנכנסנו לעסק הזה. באותה עסקה לא השקענו לא מחשבה, לא זמן, וזה ראה פלא. ההשקעה הזאת הניבה רווחים עצומים של מיליוני דולרים, סכומים מכבדים ביותר. השיר שומע את הדבר הזה ואומר, המנהל חשבונו, תשמע, אז לא היה קונים מחשב, נכון? אני רוצה לדעת מה הולך פה. טוב, הוא לוקח את המסמכים, הוא בודק את מה שהמנהל חשבונו תראה לו את המסמכים של השנה האחרונה, הוא אין נכון. מה שהוא לא השקיע, מה שלא היה חשוב, הוא לא השקיע זמן וכסף, הצליח. דברים שהשקיע לא הצליח. טוב, לא היה מחשבים. אז הוא אומר, הוא ביקש מהמנהל חשבונו, תשמע, אני נשאר פה עוד כמה ימים באזור הזה, תלך לבית שלי, תביא לי את כל המסמכים, שאת כל העסקים שעשיתי ב-20 שנה האחרונות, תביא לי את הכל. בקיצור, כעבור יומיים, שב המנהל, ופה הוא ככה, תיקים, מניעים מאות רבות של מסמכים, וטוב, שהמעביד שלו, העשיר הזה היה איש עסקים גדול, כמעט כל שבוע הוא סגר עסקה גדולה, היה המון מסמכים, בקיצור, העשיר מספר ככה, התיישבתי עם הנערת כולה, התחלתי לעבור, ולהתעמק בכל העסקאות שסגרתי מיהודי. ככל שערכו השעות ניצבה האמת לנגדי ועלמה בראשי כפר קורנסים. פתאום ראיתי שכל מה שאני מחזיק את עצמי לגאון בעסקים, בזכות הכישרון שהצלחתי להיות לרשימת עשירי העולם, הוא נהפך לאחד דובר החשבה לאחד עשירי העולם, המציאות הכריחה לי דבר נורא. כל עסקה ועסקה ליועץ מן הכלל, שחשבתי שאני ארוויח ממנה הרבה כסף, ובה השקעתי את כל חורי מרצי, לא הצליחה הרבה. וגם אלו שהיו בהתחלה נראו לי, שאלו, שזה התחיל השביל להצלחה, עד מהרה הפכו לי כישלון אחד גדול. בחלק מהעסקאות לא הרווחתי כלום, בחלקם אפילו הפסדתי מהם. מנגד, כל העסקאות שהצליחו, ומהם הגעתי לרוב הישרים, דו פה על מיליוני עודם בזה, היו דווקא אותם עסקאות נכשלות, אליהם נקלטתי בטעות והתחרתי עליהם. אותם עסקאות הצליחו, למעלה מן המשוער, הביאו אותי לפסגת העושר, אז הקרא ענתה בי, אמרה לי ככה, אתה חשבת שאתה חכם, אתה מוצלח, אתה מבין בביזנס, אתה רואה שהחוכמה שלך כלום לא עשו. מה שאתה, יש לך בכסף, מה שאתה שווה מיליארדים, זה לא בגלל החוכמה שלך. נראה שאתה איש עסקים גרוע מאוד, מעולם לא נהיית אפילו עסק אחד מוצלח. הדברים השפיעו עליי כל כך, עד שחום גופי עלה, החלתי להקיע את כל השחלתי, ובמשך ימים מספר, שכבתי על ארץ וי, בהרגשה נורא ובריקנות. נראה לי שזה נגמר הסיפור. מה אתם אומרים כזה דבר?
אז רגע, אז מה השיטה?
השיטה שאין שיטה.
לעשות רק ביזנס גרועים?
לא, שאין שיטה. השיטה אין שיטה. מה אתם אומרים על הדבר הזה?
הכל בידי שמיים.
כן? מה, אין אנשי עסקים ממולחים? מה? תשבור שולח חוכמה לילה.
כל עסק שנראה טוב יכול להיות מרוץ רב וכי
ש... מה שאוהב איש אחד, לא אוהב איש.
מה אפשר?
כשאומר, אני מצליח בזה וזה,
גם בשיעורים בישיבה זה יוצא לי הרבה פעמים. אם אני לא מכין בכלל, אז זה משהו אחר. אם אני מכין, אני מרגיש שזה לא הולך. אז אולי אפשר להגיד, רוב הפעמים זה יוצא יותר טוב בסוף מאשר כשאני מכין כאילו מסודר.
אני תמיד מכין ותמיד לא הולך לי. אני אעשה אולי.
אולי זה עניין שתלוי בתפילה, בתפילות הטובות, הוא הצליח, וזה אי אפשר
למדוד. השיר הזה לא נראה לי שהתפולל, לא נראה לי כזה אחד שהתפולל, לא שישקה.
קשה למדוד.
זה ממש מדהים הסיפור הזה, כל המיליארדרים שאנחנו מדברים עליהם, אז סתם מזל, הם מטומטמים למעשה.
עכשיו בחיים שלי, החברים שלי שלא היה מצליח בכלל בבית ספר, הם עשויים מאוד מאוד מאוד.
כן?
כן.
ואלו שהיו מוצלחים לא יצא.
למה? רק אתה היית מוצלח או לא?
לא.
זה טוב. אז זה טוב.
טוב, זהו. ביי
ביי. יש להם המון חברים שלי שנה כסתם.
But there are other individuals, you know, the kids who are the wildest. Right, yeah. A lot of time in my office. Someone becoming
right, you never know. The kids are on it, right? Yeah, thanks, yeah.
But I knew that at the time. Because it was the vet that says that, you know, here you have to look at each kid as if...
No, much to do about.
Sure, yeah, yeah. So,
Amesir,
may not be good, yeah.
It's true. המסר לא עודד את הילדים להיות לא מוצלחים בלימודים.
לא.
עשינו ניסוי, יש לנו מידע, יש לנו דאטה. מה יש עוד?
יש לי מידע מהגיל הצעיר ביותר, ואני רואה הצלחה באלו שהיה להם הרבה כוח, ואילו אלו שהפריעו דווקא לפעמים שהפריעו הרבה. צריך לקחת את זה בחשבון, אבל יש להם אומץ עכשיו, הם תמידי חכמים, מרביצים תורה, חלק מהם, שהיו הרבה זמן אצלי במשרד. הם השקיעו הרבה זמן.
מעניין.
אולי זה הזמן שהיו במשרד שזה השפיע עליהם.
One of them told me that, but then... He bragged, yeah.
He spent more time in the office.
I had a good time with these kids. I had a good time. I had a cave to eat the ילדים האלה, כי הם היו להם אומץ.
טוב, אז אני לא יודע אם יהיה לנו עוד שיעור, לא יהיה שיעור. כי האמת היא שפרק... יש לנו פה עוד איזה פרק, קצת פחות מורכב מהפרק הקודם, כן? הפרק הקודם דיבר ממש בשורשי השורשים, כן? איך בין הסתירה הזאת... כן, האם העולם הוא דמיון או לא דמיון בעצם, וכלפי הקדוש ברוך הוא הכל בעצם דמיון, כלפינו לא, ומה זה אומר, איך מיישבים את הסתירה הזאת, אז דיברנו על זה, מה אולי יכול להיות פה, רק אנחנו פרק חב ב', כן, אז מה הוא אמר שהתורה, בעצם כל הפרק הקודם בא להסביר, שלמרות שכתוב בעשרה מאמרות נברא העולם, נכון? עשרה מאמרות נברא העולם, אבל זה שונה הדיבור שלנו מהדיבור של הקדוש ברוך הוא. הדיבור שלנו הוא נפרד לגמרי מהבן אדם. הדיבור של הקדוש ברוך הוא גם אחרי שהוא כאילו בבחינת דיבור הוא תמיד נשאר מקושר. אז אם ככה, אז למה אתה קורא לזה דיבור? אז למה אתה קורא לזה דיבור? אם זה לא דומה. כאילו הסברת לי פרק שלם למה זה לא דומה. זה לא דומה לדיבור, אז למה אתה קורא לזה דיבור? רק שהתורה דיברה כלשון בני אדם.
היה לי שאלה.
כן.
מה ההבדל בין... יוצר,
כן, אז שם זה כתוב עושה, יש שלוש, כאילו זה כנגד ארבע עולמות, כן, שיש עשייה, עולם העשייה. עכשיו, האם מילולית, אולי הרב קבס יודע, כאילו מילולית, מסתבר שזה משהו שמלבים יכול להסביר. כי אתה שואל, language, כאילו מה ההבדל בין יוצר לבורא?
אני יכול להגיד לך מה שהבר שאמר.
עושה גם, לא?
מה ש?
בר שאמר, בר חבר.
מי זה בור שאמר?
שר תמימה. הוא מסביר שיצירה זה יש ויש, בריאה זה יש ועין, ועשייה זה שחרור ותיקון. הוא אומר את זה על אדון עולם, הוא מביא את זה. כי שם יש את כל שלושת הלשון החלשון.
אז עוד הפעם, יוצר...
יוצר זה יש ויש, בריאה זה יש ועין, ועשייה זה שכלול ותקנון. מתקן משהו. ואפשר להגיד ש...
זאת אומרת, יוצר אור,
זה יש מיש, ובורא חושך זה יש מאין.
כנראה, כך הוא טוען, הוא אומר את זה על אדון עולם. בית נעשה, חפשה, כל הזה עבר שמון, בהתחלה הוא מביא את כל שלושת הראשונות.
כן, זה, בורא חושך זה רואים שהחושך זה גם בריאה. אתה אומר שחושך זה יותר בריאה של יש מאין מאשר, מאשר אור, ככה יצא. טוב, מעניין.
סביר, שברוך הוא בטח יותר לעשות חושך זה עבודה יותר...
יש מאין כאילו.
כן. לעשות אור, בסדר, הוא השם.
הוא הביא גם שם שעשייה זה הרמה הגבוהה ביותר, למה? כי זה עשייה שלנו, העשייה שלנו זה לתקן את העולם. אז זה לפעמים קשה יותר, לפחות לבני אדם, לתקן מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה מה רוצים לעשות.
יפה, יפה. יפה. אז מילא, למה זה נקרא דיבור, כן? איך שהקדוש ברוך הוא... עשרה מאמרות נברא עולם, לשון של דיבור, בשם, נקרא, כשום בני אדם, ונקרא בתורה דיבורו של מקום ברוך הוא, בשם דיבור ממש, כדיבורו של אדם. לפי שבאמת כך הוא, דרך ירידת והמשכת החיות לתחתונים, לצמצומים רבים ועצומים, מינים ממינים שונים, להיבראות מהם ברואים רבים, מינים ממינים שונים. זאת אומרת, כיוון שכלפי הברואים, כלפינו עצמנו, אנחנו כן מרגישים כדבר נפרד, נכון? אנחנו כן מרגישים שיש בריאה, אנחנו מרגישים שיש עולם, אז מילא, כלפינו, וכמו שאמרנו, כל המושג של דיבור הוא בעצם נועד לאחרים. זה סוג של גילוי לאחרים. דיבור זה גילוי לאחרים. אז ממילא, הכינוי של דיבור מתאים לזה, כיוון שהדיבור, הכוונה... גילוי לאחרים, וכלפי האחרים, באמת יש עולם, ויש מציאות. בדרך של צמצום, הם מרגישים שיש עולם, הם, עולם נפרד, הם לא מרגישים חלק מזה. כן, והוא אומר פה, צמצומים רבים ועצומים, מינים ממינים שונים. כן, זאת אומרת, כי הרי האריזל אומר שאפילו בסטון, באבן, יש נפש. כן, אפילו בדומם יש נפש. כן, אז, 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 אז אם יש נפש בדומם ויש נפש בצומח, אז אתה רואה שזה סוג אבל אחר של צמצום, נכון? כי הדומם הוא דומם, הצומח יש לו איזה חיות שאין בדומם, אז סימן שכאילו האור הזה, למרות שהוא נמצא בדומם, אנחנו לא, יכולים, לא מרגישים שבדומם שייך להיות שיהיה נפש, אבל יש, רק הוא בצמצום גדול מאוד. אז לכן הוא, אין לו שום תנועה, הוא כבד, הוא לא מגיב לנו, אין לו...
מאיפה אתה יודע שיש נפש?
לא, זה האריזה לא אומר. אני רק מסביר את מה שהוא אומר פה, צמצומים רבים ועצומים, מינים ממינים שונים. מה זה אומר מינים ממינים שונים בצמצום? כיוון שחוץ מזה שיש כל מיני סוגים של אנשים, גם בבני אדם יש אנשים גדולים, אנשים קטנים וכו', אבל החלוקה היותר חזקה זה דומם צומח חי מדבר, שאתה ממש רואה שם הצמצום בסדר, זה אותו אור, אבל למעשה הוא מצטמצם יותר, אז אין לו ביטוי, הוא לא יכול, הדומם לא יכול לדבר, הוא לא יכול לזוז, אין לו תנועה, כן? ככל שהוא יותר מצמצם.
אבל לדומם יש אנרגיה.
מה?
לדומם יש אנרגיה.
כאילו מה?
דוגמה.
כוח משיכה.
טנשן.
לא, אוקיי. מסביב לכדור הארץ יש שדה מגנטי. המגנטי הזה נובע משילוב של שני מתכות שהם נמצאים בתוך לב ליבה של כדור הארץ.
כן.
כדור שבור הוא ברא את מה...
כן.
אפילו האבדומם שממש נמצא...
בעמוק עמוק.
1,000 קילומטר מתחתנו.
כן.
יוצר את המגנטי.
השדה האנרגטי.
אבל מגנט זה לא כמו אבן. אין לו שום שתי מגנטים.
כן.
האמת, כל דבר יש אלקטרונים, יש אטומים ויש...
It's a combination of nickel and two metals.
מה שאתה אומר, שהיום, בזכות המדע, אנחנו יותר מבינים את מה שיש, שבדומם יש נפש. כיוון שאם אתה מסתכל בעין מדעית על כל העולם, אתה רואה שבעצם זה לא כמו שאנחנו רואים, זה הכל זז, הכל מתנהל, הכל האטומים, זה דבר שהוא חי כל הזמן, הוא כל הזמן זז, הוא כל הזמן פעיל. אז אתה רואה את זה בעיניים, אתה יכול לראות את זה בעיניים, שאפילו הדומם יש לו סוג של זה. כן? זה, זה, זה יש בזה, זאת אומרת, זה, זה, זה משהו, זאת אומרת, זה לא סתם בדיחה. זה שהמדע מגלה את הדברים האלה, זה, יש לזה סיבה. זאת אומרת, כי באמת, ככל שאנחנו מתקדמים לכיוון הגאולה, אז הסודות של הדברים היותר נמוכים מתגלים יותר ויותר. אז אפילו במדע, כל דבר כזה, אנחנו נהיה, כל דבר כזה, יש לזה ביטוי פיזי. כל דבר רוחני, בסופו של דבר, הוא גם יוצר איזה ביטוי פיזי. זאת אומרת, יש, אתה יכול למצוא בגשמיות, את כעין זה אתה יכול למצוא גם בגשמיות. ונראה בפרק הזה אולי אחד המשלים שנביא. יפה, עכשיו הוא בא להסביר עכשיו איך יכול, מה זה סטרי אחרי. כן, אנחנו יודעים שיש קליפות, סטרי אחרי, שזה בעצם כאילו כוח של רע שנמצא בעולם, ובאדם יכול להתחבר עם זה, אם הוא עושה עבירה הוא מתחבר לזה, אבל בעצם יש איזה כוח כזה. עכשיו איך זה קרה? הרי אמרנו, הרי זה הכל זה אור של השם. עכשיו הוא בא להסביר איך יש מציאות של סטרי אחרי. הוא אומר, וכל כך גבור ועצמו הצמצומים והסתר הפנים העליונים, עד שיוכלו להתאבות ולהיברות גם דברים טמאים, אז זה דבר ראשון, דברים טמאים, וקליפות מסתרי אחרי, ולקבל חיותם וקיומם מדבר השם ורוח פיו יתברך בהסתר פנים וירידת המדרגות. זאת אומרת, אמרנו כזה דבר, אם אתם זוכרים למעלה, הוא הביא משל, מה זה העניין של צמצום? מה זה העניין הזה של צמצום של האור? זה כמו רב שמלמד תלמיד, כן? ויש לו שכל גדול, והוא יודע שהתלמיד לא יכול לקבל את השכל הזה כמו שהוא בצורה שלו, אז הוא מצמצם את זה בצורה של משל, או הוא מסביר את זה בצורה, כמו שמסבירים לילדים בחיידר, לא מסבירים להם דברים עמוקים, מסבירים להם את בצורה פשוטה יותר, אבל שהיא אמת. זה לא שזה לא, אני לא מספר לו שטויות, אני לא אומר לו דברים שהם לא אמיתיים, אני אומר לו דברים שהם אמיתיים, אבל לפי הכלים של המדרגה שלו. אז שם יוצא שהצמצום הוא בעצם, הוא לא להסתיר. נכון? כשאני מצמצם את הדבר, למה? זה כדי למנוע ממנו את האור הזה? או הפוך, כדי שהוא יוכל לקבל את האור הזה, כי אם הייתי לא מסתיר את האור, אז הוא לא יכול לקבל את זה. זאת אומרת שההסתר הוא בעצם סוג של גילוי. עכשיו, מה שקורה זה שיש סוג אחר של הסתר. כשאנחנו מדברים על סטרי אחרי וקליפות, מה זה? זה גם כן צמצום האור, אבל שם הצמצום האור הוא לא כמו הצמצומים הרגילים שהקדוש ברוך הוא עשה כדי שתקבל את השפע, אלא להסתיר את השפע. כן? כי כמו שנראה עוד מעט, כל המושג של בחירה שייך רק באופן שיש אפשרות של הסתר, אפשרות של, אז מילה, יש כוח בעולם, חייב להיות שיהיה כוח בעולם, שהתפקיד שלו לא לעזור לך לקבל את האור בצורה שמתאימה לך, אלא להסתיר את האור. והיא, המטרה שלה היא להסתיר את האור ככל שהיא יכולה. עד כדי כך שלהעלים בכלל את המקור של האור, שלא תדע בכלל שיש מקור של אור. כן? אז זאת אומרת, זה שתי צמצומים שהם תפקידם שונה לחלוטין. זה כאילו מלמעלה למטה, צמצום, נכון? זה כאילו, אני עושה צמצום בלמעלה כדי שהלמטה יקבל, ויש צמצום מלמטה שלא יגיע האור. אני עושה מסך כדי שהאור לא יגיע אליי. אני שם מסך, האור לא מגיע אליי. זה לא צמצום באור עצמו, כן? כשאני עושה צמצום כדי שאתה תקבל, מה אני לוקח את הדבר החוכמה, אני אומר אותו בצורה פשוטה, וככה אני מגיש את זה לילד, נכון? אז הדבר החוכמה עצמו, האור עצמו אני עושה בצמצום, ומה שאין כן, כשאני מנסה להסתיר משהו ממישהו, נכון? אז אני לא פועל בדבר בעצמו, אין כוח בכלל לפעול בדבר בעצמו, אני יכול לעשות איזה מסך, כמו כאין מסך, שימנע ממנו לקבל את זה.
הנגשת האור לעומת הסתרת האור.
בדיוק. זה שתי הכוחות שיש.
making it accessible, הנגשה.
הנגשה, כמו ש...
להנגיש.
כן. יפה. עכשיו הוא מסביר איך זה הולך. לקבל חיותם וקיומם מדבר השם ורוח פיו יתברך בהסתר פנים וירידת המדרגות, ולכן נקרא אלוהים אחרים. זאת אומרת, הקליפות, כמו שהאבוידזור הזה נקרא אלוהים אחרים בתורה, אז כל הספרים קוראים לכל הקליפות, את כל כוחות הרע שנמצאים בעולם, אלוהים אחרים. עכשיו, מה זה אחרים? מה זה לשון אחרים? אז כשאנחנו אומרים אבוי דזור, אלוהים אחרים, מה הכוונה אחרים? סתם, כשכתוב בתורה, אלוהים אחרים, מה הכוונה אלוהים אחרים? או שאחרים עובדים אותם, כאילו לא אנחנו, או שאחרים לא עובדיהם, יש כל מיני דרשות שחזל, אבל הכוונה היא, זאת אומרת, אלוהים של אנשים אחרים, לא שלנו. אבל מה הכוונה כשאתה מדבר, כשאתה ממשיל את זה כבר, זה, בתורה זה לא כתוב. לא כתוב בתורה אלוהים אחרים על קליפות, כי כל המושג של קליפות לא מוזכר בתורה. נכון? אין בתורה סתרי אחרי קליפות. כל המושגים הקבליים האלה לא מוזכרים בתורה בצורה גלויה. יש להם רמזים, ויש, אבל אין את זה בצורה גלויה, את הדבר הזה, בתורה. למה אגב?
שאלה טובה.
מה?
למה? לא נצחי.
זאת אומרת, אם זה היה בתורה, זה היה מציאות. זה היה הופך למציאות. הסתרי אחרי, אם הייתה נמצאת בתורה, זה היה הופך למציאות. הסתכל באורייסה ובור העלמה. זה המציאות של העולם. לא רוצים שזה יהפוך ליסודות של העולם. זה משהו שהוא נלווה, הוא משהו שהוא צריכים אותו, כמו שנראה, כדי שיהיה אפשרות של בחירה, אבל זה לא מהיסודות של העולם, מהמציאות של העולם.
לא, אתה מדברת על רע. וזה פשוט הדרך שאנחנו מדברים על הנושא של רע,
בשפה
של הקבלי, אז אומרים שזה קליפה או הסתר או משהו כזה.
כן, אבל רע, התורה מדברת על רע, על שבן אדם מבוחר לעשות רע. אבל האם יש מציאות של רע, סתם שהוא רע, זאת אומרת, כמו שיש בריאה בעולם של מלאכים, אז יש בריאה של רע בעולם. זה כתוב בתורה מפורש.
הפסוק בתנך עושה שלום ובורי רע, זה הפסוק המקורי.
כן, אז מה?
זה על ניסחו את זה בורי חושך.
בורי חושך.
הפסוק בעצמו בורי רע.
אז מה אתה אומר, מה זה בורי רע? לא, כפשוטו, מה התנך מתכוון בורי רע?
אני מקשה על היסוד.
כן, כן, אני אומר, לא, איך אתה לומד כפשוטו בתנך? שכתוב בורי רע. אז מה הכוונה בורי רע? כאילו, לולי שאנחנו יודעים קבלה, לפני שלמדו קבלה, לפני שהזוהר התגלה וידעו בכלל קבלה, אז שקראו בורא רע, אז מה, אז היהודי בזמן בית המקדש חשב הקליפות הוא סתרי אחר? או שהוא רב עכשיו שיהיה אפשרות לעשות רע?
כן.
אוקיי, אז זה פרשנות, זאת אומרת...
אבל גם יש משהו של... אבל התורה מדברת המון על שעשו רע, לא רק שאפשר
לעשות רע. כן, שעשו, בסדר, נכון, כי זה הכל בבחירה. אבל לא כתוב, כשהוא בורא רע, אני לא חושב שבן אדם תנכי, שהיה בזמן התנך, כשהוא קרא את הוא בורא רע, הוא הבין מזה שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא ברא מציאות של רע.
כן.
זאת אומרת, שיש מציאות של רע, שכאילו היא הולכת במקביל לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כאילו רוצה לנהל את העולם בצורה מסוימת, ויש כוח של סתרי אחרי שיש לה גם כן 9 ספירות, וכן. אצלהם יש 9 ולא 10, אבל כאילו יש לה מערכת שלמה של מתנגד. אני לא יודע אם זה משהו שבן אדם תנכי היה חושב ככה. זאת אומרת, בעולם, בתקופה כן, זאת אומרת, בעולם של עובדי אלילים, זה מאוד פופולרי, שיש אל רע ואל טוב, זאת אומרת, זה מחשבה מאוד פופולרית בתקופה התנכית, אבל ביהדות, ביהדות שלימדה מונותאיזם, כאילו שיש רק אל אחד, אז אני לא יודע אם בזמן בית המקדש אנשים חשבו בצורה כזאת של, שקרו, כמו את הפסוק הזה היפה שבורא רע, שהכוונה היא שיש מציאות של רע שפועלת בעולם. אני לא יודע. אלא הכוונה היא שבורא רע, כמובן הוא בורא מציאות, אפשרות לעשות רע. זאת אומרת, לבן אדם יש אפשרות לעשות רע. אבל אם היה כתוב בתורה שיש כאילו, ג' קליפס, היה פסוק, והיום היה שם אל מוי שבורא בורס ג' קליפות טמאות וכו' וכו' וזה, זאת אומרת, אז בתורה שהיא היסודות של העולם, כתוב את הדבר הזה, והוא דבר שהוא זמני, הוא לא דבר שהוא, הוא דבר שיש לו מטרה זמנית, הוא לא דבר מהותי. אולי, אני לא, ככה אני חושב, אני לא יודע אם זה, צריכים לבדוק את זה אולי באמת יותר עמוק, אם זה נכון, זאת אומרת, האם בזמן התנך אנשים, אפשר לדעת את זה, כן, אפשר, קוראים יוסיפון, קוראים... כן, גם כן, זה אותו דבר, יש לדעת טוב הרע, מה זה יש לדעת טוב הרע? לא הכוונה היא שיש עץ שחצי ממנו רע וחצי, אלא האפשר... כל אחד מסביר את זה בצורה אחרת, אבל איך הבינו את זה? שקראו את הפסוק הזה לא בזמן של המקובלים, אחרי שהמקובלים. אחרי שהמקובלים הסבירו לנו, יש הרבה הסברים. אבל עץ הדעת טוב ורע, איך הבינו אותו בתקופה של, של, של בית המקדש? שיש אפשרות לבחור בטוב ורע, או משהו כזה, אני לא יודע.
המקובלים אומרים שאברהם, יצחק ויעקב, כל אלה
מבחינות,
הבינו כמוהם. הם חשבו על הדברים כמו...
זה גם המקובלים אומרים. אבל זה לא בטוח. לא. כשאומרים שאברהם כתב ספר יצירה, השאלה מה זה אומר? האם הוא באמת כתב ספר יצירה? שאלה טובה. בקיצור, כל הדברים האלה של התפתחות המחשבה, אז בוא נגיד, הגישה היותר קלאסית זה להשליך מהיום על פעם. זאת אומרת, כי אנחנו כמעט, קשה לנו מאוד לנתק את זה. קשה לבן אדם לנתק את העולם של המחשבה שלו, וכאילו, תחשבו שתנסו פעם, תנסו, עשיתי פעם ניסוי כזה. אנשים שכאילו, שנחשפים לדברים של קבלה, זאת אומרת, דברים שהם על פי תורת הסוד, או דברים כאלה, ותנסו כאילו לעבור על התורה, כאילו בלי להוריד את היסוד הזה. זה מאוד קשה. אתם, הרבה דברים שאתם נתקלים בהם, אנחנו כבר אוטומטית, אנחנו חושבים שזה הכוונה. כי אנחנו כבר נמצאים בתוך זה. לנתק את זה מתוך זה. עכשיו, זה שהציבור הרחב ודאי לא היה מודע לכל הדברים האלה, זה 100%. אבל האם כל מי ש... זאת אומרת, האם כשאני אומר משהו על אברהם אבינו, זה אומר שאברהם אבינו גם כן ידע את מה שהוא מסמל? זאת אומרת, כשבמדרש כתוב שהאבות הם המרכבה, שהם היו מרכבה לשכינה, כמו שנראה פה, אז האם ידעו שהם מרכבה לשכינה? זאת אומרת, אברהם אבינו ידע שהוא אברהם אבינו? או אברהם אבינו, הוא חשב שהוא אברהם.
הוא עבד את השם.
הוא עבד את השם.
אז הוא עשה דברים. רבן אומר שהוא ידע.
שמה?
מה עשה אבא סימון לבנים?
שהוא ידע, או שמה שהם עשו זה זה. למשל, על הכניסה של אברהם אבינו דרך שכם וכל זה, זה בדיוק איך שאברהם אבינו נכנס לארץ ישראל, בני ישראל נכנסו גם כן לארץ ישראל באותם מקומות וכל זה, זה לאו דווקא, המעשה אבא סימון לבנים, זה לא דווקא אם הם יודעים על זה. גם כשהם לא יודעים מזה, הכוח שלהם פועל בעולם, גם בלי זה. בוא נגיד ככה, אברהם אבינו ברור שידע דברים שהוא היה נביא. אבל השאלה היא, האם כל הדברים שהקדוש ברוך הוא גילה במשך הדורות, כבר היו, כמו שרואים אצל משה רבינו, שהוא ראה את רב עקיבא, והוא אמר, וואו, איך אני, אז תיתן את התורה על ידי רב עקיבא. זאת אומרת כן, יש... שיש התפתחות, יש בזה שתי גישות, אין מה להגיד, כמו כל הדברים, יש בזה שני גישות ביהדות, יש כאלה שאומרים שכאילו כמו כל דבר, בעצם הכל היה בנוי, כל התורה ניתנה ככה כמו שהיא אצלנו, או לא כמו שהיא אצלנו, כמו שהיא עוד עד סופה ניתנה ככה בהתחלה, נשכח חלק, נשכח, 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 לאט לאט אנחנו מחזירים את זה בחזרה, את מה שנשכח. זה אפשרות שנייה. אפשרות שנייה זה זה חוזר ויוזדום לגבי אונקיוס, אבל ויש גישה אומר לא, זאת אומרת שבאמת לא, אפילו למשל, אפילו תראו, אפילו כתב של לשון עברי שזה קדוש וכתב אשורי, זה לא כזה ברור שזה בכלל הכתב של שמשה רבינו כתב איתו את התורה ושבו ניתנה התורה, כי כתוב שהם עלו מבבל, הכתב הזה ולשון הקודש עלו איתם רק מבבל. אז יש, אז שמה בגמור בסדר יש שיטה אחת שבאמת זה נשכח ונחזב, זה לא פשוט, זה מחלוקת. כן, מם וסמך שבלוחות.
וזה שאומרים שהאבות שמרו את המצוות,
גם כן, מה זה שמרו את המצוות? זאת אומרת, האם, נגיד למשל, כשאומרים שהאבות שמרו את המצוות, האם הכוונה שהם הניחו תפילין?
או שידעו איזה תיקונים בעולם העליון צריכים לעשות, ועשו את זה, אותו הדבר, להגיע.
כן, אז נגיד למשל בזוהר יש, על כשיאנקב אבינו עשה שם עם הפצלים, על המקלות, עושה כל מיני סימנים, כתוב שזה תפילין. אז אתה רואה שתפילין זה לא... שכאילו הוא קיים בזה את מצד תפילין בעצם.
אבל חזרים אפילו...
עירו ותפשילים.
עירו ותחומין, אז עירו ותחומין. זה משהו מאוד מאוד ספציפי, זה לא...
כן.
זה...
אגב, עירו את תחומין, התויסס...
שום המלך עשה את זה, עירו את תחומין.
כן, כן, אבל הם אומרים, חזרו שהאבות קיימו גם את זה. אבל נגיד, התוספות בא בסוף החומש, יש בעלי התוספות, פירוש של בעלי התוספות. כן, דאז כן, נראה לי. הוא אומר שהראו את תחום אם זה בוסור בחולום, למשל. לא, זה אני אומר, אפילו בפשט, זאת אומרת, אפילו בפשט, הראו את תחום, הכוונה היא לרב בשר וחלב, או משהו כזה. זאת אומרת, אבל הקולפונים, זה לא, אני לא, הם לא, אני לא חושב, אני עכשיו אומר את דעתי, אני לא חושב שכשהם אומרים, כשכתוב בחזל, קיימו עירוב ותחום, הם באים להגיד לך עובדה היסטורית. לא זה מה שהם באים להגיד לך. קודם כל, זה ההנחה הראשונה. הם לא באים להגיד לך איזה פריט היסטורי שהם ידעו, שעכשיו הם פשוט מוסרים לך, תדעו לך שהם קיימו כך וכך. הם באים להגיד לך משהו מהותי. וככה בדרך כלל מהר"ל, דרך אגב, זה הדרך של מהר"ל, הדרך של מהר"ל, זה שכשחז"ל אומרים משהו, הם לא, יש להם שפת קוד. ככל שלומדים יותר מהר"ל, יותר מתרגלים לזה, שבעצם יש להם שפה של קוד מסוים, הם מדברים אותה, והם באים להגיד פה משהו. אז כשהם אומרים לך, כי הם, אברהם אבינו, זה עירוב תחומים, צריך לדעת מה, איפה לוקחים את זה, לאן לוקחים את זה. אז יש כאלה שבאמת יקחו את זה בצורה כפשוטו ממש, לא, אבל זה לא משנה לנו כל כך מה היה, בוא נגיד ככה, מה זה משנה אם הוא עשה או לא עשה, המשנה זה מה המהות שנמצאת מאחורי זה. ולכן,
הנפש החיים, כמה שאני זוכר, אולי אני לא זוכר 100%, אבל שצריך כמה מצווה מסוים, למשל תפילין. תפילין עושה תיקון זה ותיקון זה בעולמות העליונים.
כן.
אז מה שהאבות עשו, הם ידעו איך להגיע, זה לפני מתן תורה, איך להגיע לתיקון המסוים הזה,
צורה אחרת.
אחר מתחילת התורה, ואנחנו מקיימים על ידי תפילין. אבל אברהם, יצחק ויעקב, קיימו, הם עשו אותו התיקון על ידי מה שאמרתי.
כן.
כבר יש לו כל החוכמה הזאת, הוא גם כן יכול להגיע לתפילין עצמם. כאילו, משהו, זה לא, אתה מניח שיש לו את כל הכישרונות האלה, אז בסדר, גם את הכישרון הזה יש לו. זה לא מן הנמנע שאברהם אבינו עשה בדיוק...
כי הוא התנהג כמו בן אדם עכשיו, לא יודע. לא, הוא לא צריך את הלבוש שיש עכשיו, אחרי מתן תורה, לא היה צריך את
הלבוש.
כן, זאת אומרת, מה שאתה אומר, זה בעצם, לא שזה דעות ומחשבות שעדיין בכלל לא נבראו בכלל, אלא שהם נבראו, והוא לא צריך את ה... זאת אומרת, זה עוד יותר, הוא אפילו יותר מאיתנו, כאילו, הוא לא צריך את הלבוש הזה כדי שזה יגיע. אני לא בטוח שזה קרה, יכול להיות שבאמת זה סוג של התפתחות של מחשבה. זאת אומרת, המחשבה הזאת לא הייתה קיימת בכלל בעולם. הסוג מחשבות האלה לא היו קיימות בכלל בעולם.
לפני האבות.
בזמן האבות. אז המחשבות של האבות הן לא מחשבות שלנו, כיוון שאלפי המחשבות שעברו במשך הדורות, שהקדוש ברוך הוא זה סוג של גילוי, כן? זה לא, כל הדברים האלה זה סוג של גילוי. אז הדברים האלה התגלו במשך הזמן. אז זה שאברהם אבינו לא חשב את זה, ואני היום מסביר שכשאברהם אבינו הלך לעשות כך וכך, אז הכוונה היא כך וכך, זה מה שנוגע לי במעשה של אברהם אבינו, כן? כי המעשה של אברהם אבינו הוא כזה גדול, אבל לא שהוא בזמנו היה, חשב את המחשבות האלה באופן ספציפי. אולי כן, אולי לא, זה לא, אני לא חושב שזה אמור לעניין אותנו מה אברהם, זה סתם, זה כאילו, זה סתם, סתם דיבורים. מה שמעניין אותנו זה מה זה נוגע, מה אנחנו מוציאים מזה, כאילו מה...
בשבילנו זה יותר איך להתמודד עם דברי חז"ל, כי חז"ל, האתגר בשבילנו זה, רגע, הם אמרו את זה, מה התכוונו? זה
כן, ואני חושב שהגישה הזאת היא יותר טובה, היא יותר קלה, כי אם אתה צריך לקבל את דברי חז"ל, כפשוטם ממש, זאת אומרת, כל דבר שהם אמרו, הם התכוונו כפי זה, אתה לא תסתדר, זה...
איפה
כל התפילין האלה?
כן, כן.
הם גנזו את זה
במצד. לא, הרמב״ם אומר את זה.
לא, אפילו יש דברים יותר קשים, יש דברים שהם בעיות הלכתיות. אני אתן לכם דוגמה, הקושיה של מר יצחייס במסכת בור המציאים. עוד מעט יגיעו ממחס, יגיעו לזה בדף היום. יש דין במעשר שני, שכתוב, וצרתו הכסף, צריך שיהיה מטבע שיש עליו צורה. שהמטבעות שיש עליהם צורה, הומצאו בעולם המערבי, מהרומאים, לפני זה לא היה מטבעות בכלל, היה חתיכות של כסף, כן? היו מעבירים חתיכות של כסף. גרוטאות. גרוטאות, בדיוק. בעולם הסיני, זאת אומרת, בסין וכל... מה?
Barter?
No, just tokens without the
כאילו, עד הרומאים לא היה תביעה, מטבע לא היה צורה. לא רק שאין צורה, הצורה היא המשמעות של השווי, כן? זאת אומרת, בלי הצורה, השווי שלו הוא פחות. למרות שזה המצאה רומאית, שהצורה יכולה לתת, למרות שזה עדיין היה עשוי מחד, היום, הצורה היא כבר בלי שווי בכלל. זאת אומרת, השווי של המתכת בעצמו, זה לא השווי של מה שאנחנו מעריכים. אנחנו אומרים, יש בבנק זהב כנגד זה, כביכול. אבל זה לא, זה סתם הסכם של מדינה שמחליטה שזה כמו ביטקוין בעצם היום. כן? המטבעות שלנו, הם בערך... אבל פעם זה היה המצאה רומאית, בסין יש כבר הוכחות ליותר מוקדם מהרומאים שהתחילו להשתמש עם זה בצורה כזאת. עכשיו, אבל כל פנים בעולם שלנו זה לא היה קיים עד התקופה הרומאית. עכשיו, איך אתה בא ואומר לי ויצא אותו הכסף, שזה מטבע עם צורה, שזה משהו שהוא הומצא רק בזמן הרומאים, וחזל נותנים איזה דין דאורייתא. שמטבע שאין לה בצורה, אי אפשר לבדות איתו.
איך אברהם אבינו שילם על מעט המתחילה,
400 שקל? עכשיו אתה יכול להגיד שזה משקל, לא חייב שהיה צורה. למרות שכתוב בגמרא שהיה צורה. שהיה צורה של אברהם בקדימה, מאחורה. בסדר, אבל זה לא שזה היה, הוא סתם עשה צורה, זאת אומרת, זה לא שזה היה משהו שמטבע שאנשים קיבלו אותו בתור ערך לצורה. הוא החליט לעשות צורה. אבל... אז שוב פעם, אתה יכול להתחיל להתפלפל וללכת ראש בקיר, להגיד, היה מטבעות, נעלמו, הארכיאולוגים לא מצאו שום מטבעות, זה סתם וכו'. בסדר, אתה יכול ללכת ככה ולהגיד שזה הכל, ואפילו המריץ חייס עצמו בעצמו אומר שצריכים לומר, כאילו הוא מביא את זה, המריץ חייס בעצמו בהגעות על השגימור. הוא מביא, הרי רק מהתקופה הרומאית יש מטבעות, אז איך מצאת הוקס? לכן הוא אומר שהדין שמצאת הוקס זה לא צורה... הסכמית, אלא באמת צריך לעשות איזה... היה דין לעשות איזה צורה על ה... על ה... על ה... על הגוש כסף הזה, אבל לא שזה... יש דין שיהיה לזה דין מטבע כמו...
סוג מטבע.
כן. כן. אבל זה בעיה, אבל כל פנים... אז פה אנחנו גם כן נכנסים לדרשות חז"ל. טוב, איך הגענו לכל זה? על הסתרי האחר. קליפות וסתרי האחר.
אנחנו כל כך תיאורים, אנחנו לא רוצים לדבר על זה.
כן, אז הקליפות והסתרי האחר, ש... אז יכל להתאבות, יש כל כך, יש צמצום כזה גדול, שיכל להתאבות, בגלל שאני אלך לספר?
לא, יש.
סליחה. ולכן נקרא אלוקים אחרים. או, אז מה זה אחרים?
אלוהים.
אלוהים אחרים, סליחה. אז הוא מסביר אחרים פה בקליפות מה שייך אחרים שהיא נקיתה וחיותם אינה מבחינת פנים אלא מבחינת אחוריים דקדושה. משון פנים ואחור, כן? אחרים זה לא משון אחר אלא משון אחור. נראה עוד שנייה שהוא חוזר אחר כך שיש את זה גם כמשמעות של אחר, אבל קודם כל זה משון של אחור. back אלוהים אחרים.
מה ההפך של זה?
יש פנים
אלוהים
פנים. בוא נראה, אז בוא נראה איך הוא מסביר את זה. הוא פירוש אחוריים. מה? אחור וקדם צנטני, כן. הוא פירוש אחוריים, כאדם הנותן דבר לשונאו, שלא ברצונו, שמשליחו לו כלאחר כתפו, כי מחזיר פניו משנאתו אותו.
השלחתי אותך אחרי גביך. זה ביטוי שם, אם אתה מתעסק משהו לפני התפילה, משהו.
תשלחת אחרי גביך. כך למעלה, מבחינת פנים ופנימיות הרצון העליון, מחפצו האמיתי, שחפץ השם להשפיע על חיות לכל הקרוב אליו, מסתרא דקדושה, אבל סתרא אחרא והטומאה היא תועבת השם אשר שנא, ואינו משפיע על החיות מפנימיות הרצון וחפצו האמיתי, אשר חפץ בחש ושלום, כי אם כמאן דשדי, כי מי שזורק, בוסר כתפו יחי לסונו, שלא לברצונו. למה? למה בכלל הוא עשה את כל המערכת? רק כדי להעניש את הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקים, די אחפיון לסתרי אחרא, שהם כופים את הסתרי אחרא. וזה נקרא בחינת אחוריים די רצון העליון ברוך הוא. זאת אומרת, מה הכוונה? אתה עובד, דוב, נכון? למה, במה אתה עובד?
מנהל
חשבונות. עכשיו, למה אתה עובד?
Stay away from my kids.
Huh? לא, השאלה היא, האם הרצון המרכזי, בוא נתחיל ככה, האם הרצון המרכזי שלך הוא לנהל חשבונות? זאת אומרת, אתה מאוד מאוד אוהב לדעת את המספר בנק של פלויני אלמוני, זה מאוד מרתק אותך, מספר 1-03-432. מאוד מעניין אותך התהליך שהולך שם בתוך הבנק, שנה שעברה, שנה עכשיו, זה מאוד מעניין. ולכן אתה עובד. עכשיו, כיוון שאתה צריך כסף לילדים, אז גם משלמים לך על זה. או שזה הפוך. שבעצם אתה רוצה לפרנס את המשפחה. איך אני אפרנס את המשפחה? אז יש לי כישרון בניהול חשבונות. אבל אני לא אוהב את הניהול חשבונות בפני עצמו. אני יכול להיות שכיוון שאני כבר עוסק בזה, אז אני נהנה מזה גם כן. אבל, זאת אומרת, מה הרצון העיקרי של הבן אדם? זה השאלה. האם כשאתה קם בבוקר, אתה אוהב את העבודה של ניהול חשבונות, ואם לא ייתנו לך כסף, גם תעשה את זה?
That's a big question, right?
אם לא ייתנו לך כסף.
If a person loves to teach, a teacher.
Oh, okay.
When they still teach if you didn't pay them.
Oh. אז נכון, אז שמה באמת יש דבר, נגיד למשל בלימוד תורה, שיש אנשים שמקבלים כסף, אז שמה, אחד, הרי יש בעיה לקבל כסף בשביל ללמד תורה, אז אחד המבחנים זה האם יפסיקו לך את הכסף. עכשיו יש גיבורים, להפסיק את הכסף, כן? אז הבן אדם ימשיך ללמוד. זאת אומרת שבעצם הוא רוצה ללמוד. יש, הוא צריך כסף בשביל שיוכל ללמוד, אבל זה לא בנוי על זה. זה לא בנוי על זאת אומרת שהלימוד הוא לא בנוי מחמת הרצון לכסף, אלא זה תוצאה שהוא צריך לקבל. עכשיו, כל דבר כזה, כל דבר בחיים, אתה צריך לבחון, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים בזה, מתבלבלים בין הרצון הפנימי שלהם, זאת אומרת שזה הרצון השורשי, זה מה שבעצם מה שהם רוצים, לבין דברים שנתקלים בהם בדרך. כן? זאת אומרת, זה יכול להגיע גם אנשים רבים על התוצאה, אבל הם מפסידים את בעצם את הרצון העיקרי. למשל, הוא רוצה שיהיה לו ארון יפה בסלון. למה הוא רוצה את זה? כי שיהיה לו מקום לאחסן ספרים, ובגלל שזה ייתן לו נחת רוח, נגיד. בוא נגיד ככה. ואז הוא מתחיל לריב על הארון, אם יהיה ככה, וזה יהיה ככה, והוא צועק על הנגר. בסופו של דבר, כל פעם שהוא רואה את הארון הזה, והנגר בסוף הוא הסכים לו, בקיצור, בסוף כל זמן שהוא רואה את הארון הזה, הדבר היחיד שנזכר בו זה במריבות שיש לו בארון. אז זה, שבעצם אתה רצית שיהיה לך נחת רוח וכו', אבל הרצון החיצוני גרר אותך מהרצון העיקרי. כן, אפשר עשרות משלים כאלה, של דברים שיש בעצם את העיקר, מה שהבן אדם חיפש, למה שקרה בפועל. אז מה שאנחנו אומרים ככה, גם אצל הקדוש ברוך הוא, בעצם הרצון העיקרי שלו זה להשפיע לקדושה. זאת אומרת, השפעה, לעשות צמצום באור כדי שאתה תקבל. כמו שאמרנו, יש שתי סוגים של צמצום. יש צמצום שאני עושה צמצום באור כדי שאתה תקבל, כי בלי זה אתה לא יכול לקבל, או לעשות סוג של צמצום שמסתיר אותי, שחושב שאין אותי. אז הצמצום הזה בעיקרון, כשברוך הוא לא רוצה לעשות את זה, אבל הוא מוכרח לעשות את זה, למה? כיוון שיש לו, זאת אומרת, כיוון שיש לו רצון שיהיה אפשרות של בחירה. אז זאת אומרת כזה דבר, שבעיקרון, כשאני משפיע, כשהקשבוך הוא משפיע בדרך של קדושה, יש גם את הרצון העיקרי, וגם הרצון החיצוני, הוא גם כן טוב. נכון? גם הרצון העיקרי זה להשפיע, קיים, וגם הרצון, בעצם הצמצום, הוא גם טוב. למה? זאת אומרת שאם אני אשפיע בלי צמצום, הוא לא יוכל לקבל את האור. זאת אומרת, אז גם זה כאילו, כמו שבן אדם שגם רוצה את כסף בשביל העבודה, אבל גם הוא אוהב את העבודה, הוא לא מגיע לעבודה כל יום ואומר, אוי, אין לי כוח לעבודה וכו' וכו', הוא לא נהנה מהעבודה. לא, יש לו חיות מהעבודה בעצמה. זה נותן לו שמחה, זה נותן לו חיות, זה נותן לו, זה מרחיב את דעתו.
כן?
כן, הרבה אנשים, למרות שהם...
Especially as you get older.
כן.
המון אנשים שיהיו בפנסיה, אבל...
ממשיכים לעבוד.
ממשיכים לעבוד, כי אם הם מפסיקים, הם מתים.
בדיוק, נכון. נכון, נכון. יש מיליונרים שיכלו ממזמן לא לעשות שום דבר, והם בכל זאת עובדים קשה מאוד. זאת אומרת, לא סתם עובדים. עובדים קשה מאוד. כל הזמן עובדים. כי הם אוהבים את העבודה בעצמה, כן? הם נהנים מהעבודה בעצמה. אז פה זה אותו דבר. גם העבודה, זאת אומרת הצמצום, גם הוא כאילו לנחת רוח הקדוש ברוך הוא, וגם הרצון הפנימי. אבל כשאנחנו מדברים על סתרי אחרי, אז נכון שבשורשו יש פה רצון שיהיה כזה דבר, למה? כיוון שאני רוצה שיהיה בחירה, זאת אומרת שברצון היותר פנימי כן קיים שייכות, הקדוש ברוך הוא רוצה בזה, שיהיה סתרי אחרי, כי אם לא, לא יהיה בחירה, אבל אין לו רצון להשפיע לסתרי אחרי עכשיו שפע. זאת אומרת, אני צריך, כמו שאני רוצה לתת לסונה, למה אני לא צריך לתת לסונה? נגיד, בן אדם הוא שונא שלי, ובכל זאת אני נותן לו. למה אני נותן לו? כי אני יודע שאם אני לא אתן לו, הוא לא ייתן לי את ה... עשיתי איתו איזו עסקה, אז הוא לא ייתן לי את הסחורה. אבל אז מה אני עושה? אני זורק לו את זה ככה. זאת אומרת, להראות שאת הפעול, אני לא אוהב לעשות את זה, נכון? למרות שאני צריך לעשות את זה, ולכן אני עושה את זה. כן? אז אותו דבר. וזה נקרא בחינת אחוריים דרצון העליון. והנה, רצון העליון בבחינת פנים, זאת אומרת, זה מה שאנחנו, יואר השם, פונוב, אילכו, כן? הפנים, כן, הוא מקור החיים המחיה את כל העולמות. אז כל העולמות, לא רק יהודים או משהו כזה, הבהמות, כולם מקבלים חיות מרצון העליון. ולפי שאינו שורה כלל על הסתרי אחרי, עכשיו הוא אומר פה עוד דבר, כמו שדיברנו כמה פעמים, שיש אור שהוא מקיף, ויש אור שהוא ממלא. שמה ההבדל בין אור שממלא למקיף? שממלא הוא מזדהה איתו. זאת אומרת, כמו שאמרנו, בנשמה. הנשמה שנמצאת בתוך הבן אדם, היא מרגישה צורך לאכול, היא מרגישה שמחה, היא חושבת מחשבות. זאת אומרת, יש לה, היא ממש מזדהה עם הבן אדם בעצמו.
מזדהה?
איך the soul identify with the body. והחיה היחידה היא לא מזדהה עם הבן אדם, כן? המקיפים לא מזדהים עם הם מעליו, הם נותנים לו חיות מלמעלה. עכשיו, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא משפיע לסתרי אחר, כן? אז האם האור האלוקי מזדהה, זאת אומרת, הוא נהיה חלק, או שהוא רק מקיף? אז זה מה שאומר. והנה, וגם בחיית אחוריים של רצון העליון, זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא משפיע לסתרי אחר, אינו מלובש בתוכה ממש, זאת אומרת, זה לא מזדהה ביחד עם האור, עם האור אלוקי, אלא מקיף עליה מלמעלה. אני רוצה לתת לכם לזה משל. בוא נגיד, אני אומר משפט. אני אומר משפט, איזה משפט אני אומר? דוב, הוא בחור נחמד. מה? דוב, הוא בחור נחמד. עכשיו, כולם הבינו את התוכן של המשפט, נכון? כשזה מחובר, כולם מבינים. עכשיו, בוא אני אקח, נפריד את המילים, בנפרד, דוב. נפרד, לא אחד עד השני. אז דוב, מה זה אומר לך דוב? דוב. זה שם. או שזה חיה. או אוהב, אומר לך משהו. נחמד, זה אומר, יש איזה משמעות, אבל אין לזה כבר, איבדתי את המשמעות של המשפט. זאת אומרת, אני לא מבין עכשיו מה רציתי להגיד, אבל לכל מילה בפני עצמה יש משמעות. אוקיי. עכשיו ניקח את המילה דוב בעצמה, נחלק אותה לדלד, וו ובית. עכשיו יש איזה משמעות או אין איזה שום משמעות? זה אות, אין לה משמעות. מה?
זה פחות.
זה פחות, וזה לא אומר לי גם כלום. זאת אומרת, אתה אומר לך דלד, מה דלד אומר לך? אתה אומר לך משהו שאני יכול להרכיב איתו משהו.
גם המילים בעצמם לא אומרים לו.
לא, דוב זה אומר לי, דוב זה אומר לי, ישר זה עושה לי אסוציאציה, או לחיה הזאת שנקראת דוב, או שזה מזכיר לי את דוב גרינברג, או שזה, כן? אתה אומר דוב, זה יש לזה איזה מטענים.
יש מילים אחרות שאין להם משמעות, אתה תפוך את הסדר, תקף את עצמך.
כן, נכון. לאו דווקא, נכון, אני רק רוצה לתת דוגמה של הכוונה של צמצום. זאת אומרת, יש לך את האור, כמו שהוא, כמו במשפט שלם. זאת אומרת, כשאתה קורא אותו, כשהוא שלם, אז זה מה שזה אומר, שדוב הוא בחור נחמד. אבל אם אני מפריד את האור, ועושה דוב, וזה נפרד, אז אף אחד, אני לא יכול לגשת למהות כפי שהיא, כשזה מחובר, אבל עדיין אני מקבל משהו, נכון? עכשיו, זה לא משהו אחר, אבל זה לא אותו דבר כבר.
זה חלק.
זה חלק, אבל אני כבר לא יכול להגיע למשמעות שכשזה מחובר. אבל כשזה נפח לאותיות, אין לי שום משמעות. אני רק מקבל איזה כוח שאיתו אני יכול לפעול, אבל אין לזה משמעות, נכון? יפה. אז עכשיו, כשאנחנו אומרים שבקדושה, הקדוש ברוך הוא עשה צמצומים, והצמצום הוא גדול, אפילו באבנים, אפילו באבן, יש חיות שהיא מבחינת פנים של הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר מבחינת פנים? זאת אומרת, מבחינת פנים ומבחינת ממלא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, יש איזה חיות שנמצאת ונותנת תוכן באבן בעצמה. נכון? אז זה כאילו אותיות שנפרדות. כן? זה כמו, כשזה היה למעלה, זה היה דוב, הוא בחור נחמד. אחרי זה זה ירד לבחינה של צומח, זה היה דוב. דומם, נגיד, זה היה רק המילה הוא, שזה עוד פחות משמעות. זאת אומרת, אין לזה, אבל זה עדיין חלק מן המילה. אבל כשזה מצטמצם לבחינה של סתרי אחרי, זה לא ממה לכל המין. זאת אומרת, אין לו שום, הוא לא אומר לך כלום. הוא לא מקדם אותך לשום דבר, והוא לא, זאת אומרת, הקדושה לא מתלבשת בחלק של הסתרי אחרי, באופן שהיא חלק מהקודם, היא כאילו התבטלה. כאילו המשמעות של הקדושה התבטלה. אין לזה משמעות. כשזה מתלבש באבנים, בכל העולם הזה, לקדושה יש משמעות גם כשהיא כך, גם כשהיא לבושה ככה. אבל כשהיא מתלבשת בסתרי אחרי, אין לה משמעות בכלל. כן? זה נקרא שהיא לא מתלבשת בתוכה. היא לא מזדהה עם הסתרי האחר, זאת אומרת שהיא אומרת לך שהקדושה פועלת, היא מקיפה עליה, כמו שהוא אומר, אלא מקיף עליה מלמעלה. לכן היא מקום המיטה והתומה השם ישמרנו. כי אין קדושה, ישר יש תומה. אין חיות, אז ישר יש מיטה. כי מעט מזער, אורח וחיות שיונקת ומקבלת לתכונה מבחינת אחוריים לקדושה, שלמעלה ובחינת גלוש ממש בתוכה, בסוד גלות השכינה הנ"ל. זאת אומרת, הרי, אבל אי אפשר שלא יהיה לה משהו שמחיה אותה, אז פה הוא קורא לזה יניקה. מה זה יניקה? כמו שמישהו, תינוק יונק, זאת אומרת, הוא לוקח מלמעלה. לא שהקדושה נכנסת בו, אלא הוא צריך לבוא וכאילו כמו לחטוף מלמעלה. אבל זה כמו גלות, זה לא, אין לזה שום ביטוי, לקדושה אין שום ביטוי כשהיא נמצאת בתוך הסתרי אחרי. ולכן, עכשיו, זה עוד סיבה למה זה נקרא אלוהים אחרים. לכן נקראת בשם אלוהים אחרים, שהיא עבודה זרה ממש, וכפירה באחדותו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה נהפך להיות כבר כפיר. כל פעם שזה סתרי אחרי זה גם כפיר, למה? כי מאחר שאור וחיות בקדושה הוא בבחינת גלות בתוכה, אינה בטלה כלל לגבי קדושת הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה שקורה בפועל זה שאין לו, בסתרי אחרי אין כוח של ביטול. אצלנו, מה אנחנו אומרים? אנחנו מרגישים כדבר נפרד, אבל כל העבודה שלנו הוא להתבטל חזרה על הקדושה, להכיר שבעצם, מה שבעצם מחיה אותנו זה בעצם האור האלוקי הכולל. אבל כשזה מגיע לסתרי אחרי, כיוון שהיא לא מזדהה, אלא היא חוטפת קדושה לתוכה, וזה כמו גלות, אז היא לא מתבטלת שום לקדושה אף פעם. היא תמיד מרגישה כדבר, ולכן, ועד רבה, מגביעה עצמה, עוד יותר, כנשר לומר, אני ואפסי עוד. הוא כמאמר, יאור לי, ואני עשיתיני, כן? כמו שפרו אמר, אני זה. ולכן אמרו רזל שגסות הרוח שקולה כעבודה זרה מרש. כן, זה שבנם יש לו גסות הרוח, גאווה, זה כמו עבודה זרה. למה? כי עיקר ושורש עבודה זרה, מה זה האיסור של עבודה זרה בשורש שלה? הוא מה שנחשב לדבר בפני עצמו, נפרד מקדושתו של מקום. ולא כפירה בהשם לגמרי. זאת אומרת, עובדי עבודה זרה, כמו שכתוב ברמב"ם ובגמרא, זה לא עיקר של עבודה זרה, הכוונה שאין אלוהים. שאין אלוהים, כן. אלא מה? שיש... כמו שרק שקייסתי בגמרא, דקורו לו, אלוה דאלוהי. כן? יש אלוהים, והוא אלוהי האלוהים. נכון? כמו שהרמב"ם אומר, שהם חשבו שהוא מדי גדול, הוא לא מתעסק בעולם הזה השפל, הוא נתן את הטיפול לעולם הזה לכוכבים, לשמש, לירח. אז זאת אומרת, זה לא כפירה בזה שיש אלוהים, אלא מה זה? זה רק שיש דברים נפרדים, יש דברים נפרדים בעולם, שגם להם יש כוח, כן? אלא שגם הם מחשיבים עצמם ליש ודבר בפני עצמו, ובזה הם מפרידים את עצמם בקדושתו של מקום ברוך הוא, מאחר שאם בטלים לא יתברך, כי אין קדושה עליונה שורה, אלא על מה שבטל לא יתברך כנעל. כן, כמו שהוא אמר, שהקדושה לא יכולה להיות רק במקום שבטל, כמו שזה התחברות לקדושה שלמעלה. ולכן נקראים בזוהר טורי דה פרוידה. מה זה טורי דה פרוידה? ערים של פירוד. ככה נקראים הקליפות. למה ערים? ערים מגביעים את עצמם. כן, ההגבעה גורמת, זה פירוד. גם פירוד וגם הגבעה. הגבעה היא גורמת את הפירוד, כיוון שהוא מרגיש כדבר בפני עצמו, הוא מרגיש כי יש. והרי זה כפירה באחדותו האמיתית. דקולה קמי כלוי חושב, הוא בטל באמת לא יתברך לרצונו, המחיה את כולם, ומהווה אותם מעין ליש תמיד. אבל כיוון שהם נמצאים שם בבחינה של גלות, כן, אז, זאת אומרת, זה יוצא כזה דבר. כאילו הסתרי אחרי, יש לה חיות של חיות אלוקית, אבל בצורה של גלות. עכשיו, היא מרגישה שיש פה משהו, אבל היא לא יכולה לזהות את זה עם הקדושה העליונה. אז מה היא חושבת? למה אדרבה מגביעה את עצמה? למה היא יותר הופכת עצמה לאלוקות? למה? כי היא מרגישה שיש בתוכה אלוקות, אבל היא לא מצליחה לזהות את זה שזה לא היא. בכל הדברים אחרים, כל דבר בעולם אחר, כשהוא מרגיש קדושה, הוא מבין שזה לא הוא, אלא זה חלק ממשהו גדול. אבל כיוון שכשזה מגיע לסתרי אחרי, כיוון שזה לא שאין חיבור אמיתי לקדושה הזאת עם הסתרי אחרי, אז הוא כאילו בקופלי, הוא מרגיש באמת שיש בו אלוקות. והאלוקות הזאת, הרי הוא לא מחבר אותה למשהו שהיא יותר גדול, אז מי האלוקים? כנראה שאני, כי אם אני מרגיש שיש בי אלוקות, בלי שאני מכיר בזה שיש משהו אחר, אז אני האלוקות, אני היש. זה הנקודה. שכל דבר בעולם שמקבל אור אלוקי, אז ככל שהאור האלוקי יגבר בו, הוא יותר ירגיש צורך להתבטל לאור הכולל. מה שהייקי כשזה מגיע למקום שמוגדר סתרי אחרי, כן, שלוש קליפות מאות, כמו שראינו בפרקים הקודמים, מה שנקרא סתרי אחרי, אז כיוון שזה בבחינת גלות, אז זה עצמו גורם להם לחשוב שהם דבר ובפני עצמו. כיוון שהוא מרגיש שיש בו קדושה ואין לו דרך לזהות אותה עם משהו שיותר גדול מזה.
בסדר.
האבן
מקבל את האלוקות או רק מקבל?
האבן מקבל ומכיר.
וגם
מכיר. אבל קליפות מאוד, דברים שמגיעים, שהחיות שלהם מגיעה רק מטומאה, מקליפות מאוד, כמו אומות העולם למשל, אז הוא לא מזהה את זה עם החיות, ולכן הוא אדרבה, זה גורם לו להרגיש יותר ישות, כי הוא מרגיש שיש פה משהו, אז מה זה יכול להיות? אם אני מרגיש שיש פה משהו, אז כנראה שאני משהו מיוחד, אני זה. זה לא גורם לו לחשוב אז כנראה שיש משהו יותר גדול מכל הדבר הזה. שקויה.